כתוב במשנה ט"ז בפרק חמישי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ומחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. ואיזו שאינה לשם שמיים? קורח וכל עדתו. אז לפי הזמן נאמר כמה דברים מעניינים סביב העניין הזה שמחלוקת לשם שמיים. מה זה אומר מחלוקת לשם שמיים? מה זה? עכשיו, על פניו, כשאומרים לנו מחלוקת לשם שמיים, כולנו עושים מחלוקת לשם שמיים. הרי קורח הרשע עשה מחלוקת שלו לשם שמיים, אנחנו עושים מחלוקת לשם שמיים. אז קודם כל צריך לדעת שזה לא כזה פשוט. שמעתי מהרב שוגרמן, שלמד אצל הרב צבי יהודה הרבה, הרב שוגרמן אמר שכל פעם כשהרב צבי יהודה היה מדבר על פרשת קורח, הוא היה מתחיל את השיחה שלו ככה. הוא היה אומר, תדעו לכם, לקורח היה מגבעת גדולה, זקן ארוך לבן, פרק. כאילו במין אחרות הוא היה רב חשוב. כאילו אנחנו היום יודעים שקורח בכל הדתו זה היה מחלוקת לשם שררה, לשם קינה. אנחנו יודעים שהייתה שם רשעות. אבל עם ישראל כשהוא נפגש בקורח ועדתו לא ידע את זה. עם ישראל ראה רב חשוב, כן, אחד ממעתיקי המסורה, בא ואומר להם שמשה רבנו לא בסדר. עכשיו לך תדע מה לעשות, זה לא כזה פשוט, כמו שאנחנו כבר יודעים את הסוף. אנחנו צריכים תמיד לזכור שאלה שהיו שם לא ידעו את הסוף, את סוף הסיפור. אז זה דבר אחד שצריך לזכור אותו. חוץ מזה, יש כמה דברים מעניינים. הרשב"ץ בפירוש שלו על פרקי אבות, וגם אריאל שקר ועוד, שואלים שאלה. אומרים, עם כל הכבוד, נותנים לנו את הדוגמה של הלל ושמאי, שזה מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים. ויש את המחלוקת של קורח וכל עדתו שהיא לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אומרים, סליחה, עם כל הכבוד, שני המחלוקות לא התקיימו באותה מידה. זאת אומרת, גם קורח ועדתו, הקדוש ברוך הוא פסק נגדם, חד משמעית, נכון? וגם המחלוקת של בית הלל ובית שמאי, מה נשאר לנו לדורות מדעת בית שמאי? הלכה כבית הלל, ולא רק שהלכה כבית הלל, שמו, לפעמים יש מחלוקת יחיד ורבים, אומרים הלכה כרבים, אבל לפעמים בשעת הדחק אפשר לפסוק כמו יחיד. במחלוקת בית שמאי ובית הלל אומרים לנו חז"ל בכמה מקומות, שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים בכלל בדעה של בית שמאי להלכה. כן, אנחנו אפילו מכירים את המשנה בתחילת מסכת ברכות של רבי יהושע, שהוא, כן, הרב ברוך סיפר לנו על בשוכבך ובקומך, שבית שמאי אומרים שצריך בלילה לשכב. אז רבי יהושע אומר שהוא הלך בדרך והוא סיכן את עצמו ושכב כדעת בית שמאי, והוא אומר, וכמעט תפסו אותי הליסטים, כי אתם יודעים, לרדת מהחמור באמצע הדרך ולשכב ולהגיד קריאת שמע בלילה זה לא הדבר הכי בטיחותי. מה ענו לו חכמים? היה מגיע לך שהליסטים היו מטפלים בך, כי אתה עברת על דברי בית הלל. ואומרים שהוא חלק מהראשונים, שאחרי שיצא בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, אסור לך להחמיר כדעת בית שמאי. זה לא משנה, בטח לא להסתכן בשביל זה. אז אומרים, שואל מאריאל שקר, שואל המגן אבות הרשב"ץ, שואלים פרשנים אחרים, במה שונה מה שיצא מבית שמאי ובית הלל ומה שיצא מכוח וכל עדתו? מבחינת המחלוקת, כן, אז יש מי שמתרץ, נכון, אבל קורח וכל עדתו מתו. אבל זה לא מה שמשתמע במשנה. במשנה משתמע שהמחלוקת עצמה מתקיימת אצל מי שזה לשם שמיים. אבל זה לא התקיים, שיטת בית שמיים לא התקיימה להלכה, אנחנו לא מתחשבים בשיטתם להלכה. ואז מה אתם אומרים, איך אתם מסבירים את זה? מה המשמעות שאומרים ששיטת בית שמיים סופה להתקיים? הרי לא התקיימה. איך אתם מסבירים את זה? אז יש מי שמסביר ששיטתם תתקיים בימות המשיח. יפה. השיטה הזאת, יש לכם עוד הסברים? מה זה אומר ששיטת בית שמאי מתקיימת? הרי לא התקיימה. להפך, זה דוגמה של מחלוקת שהוכרעה חד משמעית נגדם. אז במה השיטתם נשארה יותר משיטת קורח ועדתו? נו.
נו.
כן, זה, 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 מה ש, זה מה שישראל אמר, נכון. השיטה הזאת היא, נכון, בסדר. בסדר, עוד מעט נרחיב על השיטה הזאת. יש לכם עוד הסדר? כן.
חלקו בהבנות הלכתיות, בכל על משה,
כאילו,
היה לו
פרוניה כלפי
משה,
שכאילו,
משה אפילו לא...
תודה, אדוני, אלוהים, העולם שהכל
נהיה בדורו. אמן. משה אפילו לא ענה לו בקטע הזה, הוא אמר כאילו...
אתה צודק, אתה מסביר מה זה לשם שמיים ומה זה לא לשם שמיים. יפה. לשם שמיים הכוונה שהבן אדם, אנחנו רוצים לברר את האמת האלוקית. שלושה שמיים זה כל מיני אינטרסים אישיים. בסדר, לא, אבל אני שואל, שואלים הפרשנים, אבל אומרים לנו שבחרות של שם שמיים סופה להתקיים, אבל במה התקיימה שיטת בית שמיים יותר טוב משיטת קורח? שניהם לא נדחו לגמרי. אז אתה אומר שלעתיד לבוא, יפה, עוד מעט נסביר את זה יותר. עוד הסברים?
שאחרי המחלוקת הייתה לי השלום.
בסדר, אבל זה לא שהשיטה התקיימה.
זה היה אבל אופן, יכול להיות שאפשר לתאר את זה כאילו באופן הלימוד עצמו. הביאו סברות, נכון, בסופו של דבר ההלכה נפסקה
כבית
הלל, אבל עדיין הסברה, מצד הסברה עומדת.
אז קודם כל יש הסבר מאוד מעניין של רבנו יונה, לדעתי זה הסבר שלא מקובל לרוב הראשונים, כי רבנו יונה מבין שיש איזשהו אידיאל במחלוקות. רבנו יונה אומר, מה זה סופה להתקיים? המחלוקת הזאת תוכרע. כשיש מחלוקת, היא צריכה לבוא לידי הכרעה. במצב תקין יש לעם ישראל גם דרך להכריע, יש סנהדרין, יש רוב, נכון, אחרי רבים להטות. אומר רבן יונה, מה זה סופה להתקיים? לא המחלוקת הזאת, הבית מדרש. אם באמת אתה בתור רב, או אתה בתור בית מדרש, יש לכם דעות, ואתם סוברים בצורה מסוימת, כן? אתם סוברים כדעה מסוימת, אז יכול להיות שיפסקו כמותכם, יכול להיות שלא, אבל אם באמת חלקתם לשם שמיים, אז יהיה קיום לבית מדרש שלכם, אז אחרי זה תחלקו בדבר אחר, אחרי זה תביאו דעתכם בדבר אחר. זאת אומרת, הבית מדרש שלכם יהיה רלוונטי, אתה בתור רב תהיה רלוונטי, אבל אם אתה חולק שלא לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא יחזלש אותך, הקדוש ברוך הוא יגיד, אנשים כאלה אני לא מעוניין בהם, אז זה תהיה המחלוקת האחרונה שאתה תהיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל המשיכו ללמד תורה, המשיכו לחלוק, כן? אז לא נפסקה לך כמותם, כן? זו דעת רבן יונה. יש הסבר שהוא קשור לגמרא אחרת. אומרת הגמרא, שזה קשור למה שאתם אמרתם לעתיד לבוא. אומרת הגמרא בעירובין דף י"ג, ששלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. עכשיו בגמרא מאוד מאוד מוזרה, יש שם כמה דברים מוזרים שצריך להבין אותם. אומרת הגמרא, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, אלו אמרו הלכה כמותם ואלו הלכו אמרו הלכה כמותם, כן? אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כשיטת בית הלל. שואלת הגמרא, ואם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למה הלכה כדברי בית הלל? עונה הגמרא, מפני שאלו, זאת אומרת בית הלל, עלובים וענבים, ו... לא רק שהם אומרים את שיטתם, הם גם אומרים, מלמדים את כולם את שיטת בית שמאי, למרות שהם חולקים עליהם, ולא עוד, אלא שהם מקדימים את שיטת בית שמאי לשיטתם. עכשיו יש פה כמה שאלות על הגמרא. קודם כל החלק הראשון, בואו נעבור חלק, תגידו לי מה קשה. החלק הראשון שהגמרא אומרת, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. אלה אומרים הלכה כמותנו ואלה אומרים הלכה כמותנו. מה קשה לכם החלק הזה בגמרא? מה קורה כשיש מחלוקת? צריך להכריע. איך מכריעים? איך פוסקים לפי אחד השיטות? כשיש... בזמן חז"ל איך פוסקים? אחרי רבים להטות, בודקים לפי הרוב, נמנים, לפי הסנהדרין נמנע, אחרי רבים להטות, למה הסנהדרין לא הכריע פה? למה לא הכריעו האם הלכה כדברי בית שמאי או הלכה כדברי בית הלל? ויותר מזה, לפי מה הכרענו? לפי בת קול. איך פוסקים כמו בת קול? מה זה הדבר הזה שפוסקים כמו בת קול? הרי לא בשמיים, נכון? זה כבר שאלה. אחרי זה שאלה על המשך הגמרא, שואל הריטב"א בשם רבני צרפת, מה זה אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים? מה, יש שתי אמיתות בשמיים? או שזה אמת או שזה אמת, נכון? אז זה שאלה שנייה. מה השאלה השלישית? הגמרא אומרת, אז למה נפסקה לך כבית הלל עם אלו ואלו דברי אלוהים חיים? רק בגלל שהם בעלי מידות טובות. עכשיו, בפשטות הגמרא אומרת שהם יותר בעלי מידות טובות בין אדם לחברו, ענבים.
כאילו לא קשור להלכה.
כן, מה זה קשור? זאת אומרת, מה, הלכה, אנחנו צריכים לפסוק הלכה לפי, מה, לפי האמת, לא לפי מי שהוא בעל מידות טובות. מה זה קשור? נכון? אז יפה. אז בואו נלך דבר דבר. למה לא הכריעו הלכה כשיטת, למה לא נאספו הסנהדרין והכריעו הלכה? מה התשובה? מה? אבל היה סנהדרין בעצם, היה סוג של סנהדרין, היה והכריעו. יותר מזה, יש סיפור, יותר מזה, הגמרא, המשנה בפרק א' במסכת שבת אומרת שהיו 14 גזרות שכן הכריעו אותם, בהכרעה מאוד מעניינת. מה קרה שם? היו פעם נדירה שמה? שעלו לבקר את בן גוריון היה חולה, אבא גוריון היה חולה, עלו לעליית הגג שלו לבקר אותו, בית שמאי הסתכלו ימינה ושמאלה ומה גילו? שם הרוב. אז הם נעלו את הדלת, אמרו, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, עכשיו אנחנו נמנים להצבעה, וכמה שם הרוב, הם תקנו 14 תקנות לגזרות בו ביום, בסדר? עכשיו איזה מין מחטף זה? איך אפשר להבין את המחטף הזה? אז מה, אז איך, ופה פתאום כן נמנים, כאילו מה זו? ואיך, מה, עכשיו יש במקום אחר בחזל, זה מצויר בצורה יותר קיצונית, שבית שמאי, תלמידי בית שמאי תקעו חרב בכניסה, אמרו מי שנכנס יארג, מי שיוצא יארג. אין כזה, אנחנו עכשיו מכריעים. עכשיו מה, איך, עכשיו זה רק מחדד את הבעיה, זאת אומרת, אם אפשר להכריע, למה לא הכריעו בכל הדברים האחרים? אז מה התשובה? אז התשובה היא כזאת, אנחנו יודעים שבאמת מכריעים לפי הרוב, השאלה את מי סופרים. בוא נגיד, הנה, פה יש פה, יש לנו פה כמה, 30 איש? בוא נגיד שאנחנו כל העולם היהודי, ואנחנו נחלקנו פה בשאלה הלכתית. אז איך נכריע? לפי הרוב, אבל איזה רוב? רוב של כל הציבור פה? או שהחבר'ה הבוגרים יגידו טוב שורה א' לא יודעים ללמוד? או שהרמים יגידו, רגע, רק הרמים יעשו רוב? או שהרב ברוך יגיד, הרוב זה רק ראשי הישיבה. כאילו, לפי מה תחליט איך עושים רוב? עכשיו, זה בעיה רצינית. עכשיו, למה זה בעיה? עכשיו, אנחנו לא מוצאים כל כך בחז"ל שהיה מצב כזה, ששלוש שנים לא הגיעו להכרעה ולא הצליחו להחליט. מה הייתה הבעיה? היה פה בעיה מובנית אצל בית שמאי ובית הלל. אנחנו רואים את זה גם יותר מאוחר בהיסטוריה. בכל הדורות אנחנו יודעים שהיה מחלוקת מי זכאי להיכנס לבית המדרש. כן, כולם מכירים את הסיפור של רבן גמליאל, שבגלל שהוא ביזה את רבי יהושע, אמרו לו, הורידו אותו לתקופה מסוימת מהנשיאות, והייתה לו ענווה גדולה שלמרות שהורידו אותו לא הלך הביתה, ישב שם בבית מדרש. את מי מינו במקום רבן גמליאל? רבי אלעזר בן עזריה, למה מינו אותו? הוא היה צעיר, אז למה מינו אותו? לא, כי היה לו זכות אבות. פחדו שרבן גמליאל יקפיד על זה שיבוא במקומו, אז אמרו, יש לו זכות אבות, הוא חסין, יש לו חסינות. כן? אבל הוא היה צעיר, אז לכן השם נסע לו נס לפי חז"ל וגדל לו זקן, כן, זה מה שכתוב, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? יפה. עכשיו, אומרת הגמרא דבר מעניין, בדרך אגב, אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין. ביום שרבי אלעזר בן עזריה נכנס לבית המדרש, היה שם מהפך, מה קרה שם?
הכניסו
400 ספסלים, יש כאלה אומרים 40, יש כאלה 400, נכון?
700.
400 ספסלים חדשים נכנסו לבית המדרש, נכון? מה זאת אומרת? למה פתאום נכנסו? כל מי שאין את החוק יבוא לו כסף לבית המדרש, נכון. ואילו רבי אלעזר אמר, כל מי שרוצה לבוא ללמוד יבוא וילמד. עכשיו, יש כל מיני הוכחות שגם היה מחלוקת כזאת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי היו מאוד קפדנים, הם רק קיבלו אנשים שהם מאוד רציניים בלימוד, שהייתם לחיים גדולים, שתוכם היה כברם. בית הלל פתח את השערים להרבה יותר אנשים. יש כל מיני הוכחות, אבל נביא הוכחה אחת. תביאו לי הוכחה, אתם כולכם מכירים את הסיפור הזה, לא על בית שמאי ובית הלל, על הלל ושמאי עצמם. אנחנו רואים שיש ביניהם הבדל גישות, את מי מוכנים ללמד ואיך ללמד. כולם מכירים את הסיפור הזה. נו, איזה סיפור? כוסו חכמנו. עם הגיור שמה? נו, איזה סיפור, תביא אחד. הרגל אחת, נפו. זר, כן, ובית הלל הסכים. עכשיו בית הלל אמר, עכשיו מה, הלל אמר לו, אמרת אחר כך זה כלל גדול בתורה. עכשיו כולנו יודעים שזה לא כל התורה. אבל זה כלל מספיק מרכזי שהלל היה בטוח מתוך זה הוא יימשך לכל התורה, לאהוב את התורה, להתחבר לתורה. בית שמאי דחה אותו, העיף אותו מהמדרגות. עם מה הוא העיף אותו? עם המקל. מה כתוב בש"ס? אמת הבניין. חז"ל, מה זה אמת הבניין? זה הסרגל. חז"ל אומרים לנו פה משהו, ששמאי הזקן רצה לרמוז, אי אפשר ללמוד את התורה על רגל אחת. התורה זה דבר שבונים אותו הריח על גבי לבנה. זה, יש יסודות, ויש אחרי זה, אתה לא יכול לקפוץ מעל הפופיט וללמוד את הכל בשנייה אחת. שמאי הזקן לא סתם דחה אותו בסרגל, הוא רצה לרמוז פה, ככה אני חושב שהרב קוק מסביר, יש, אבל יש עוד שככה מסבירים שזה שהוא דחה בעמת הבניין, הוא רצה לרמוז, זה לא בגלל שאני עצבני ואין לי סבלנות. אלא יש לי פה התנגדות עקרונית, אני לא מוכן ללמד בצורה חפרית. תורה זה דבר גדול, תורה זה דבר קדוש, זה תורת השם. אי אפשר ללמוד את זה ככה באגב אורחה, אי אפשר ללמוד את זה ככה כאילו תוך כדי תנועה. זה לא מכובד ככה ללמוד את התורה, זה לא רציני. זה לא בגלל שהוא היה, כן, הרי שמע איזה כן הוא זה שאומר בפרקי אבות, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כן? זה לא שהוא איבד את העשתונות חס וחלילה, אלא שמע איזה כן היה לו שיטה אחרת בחינוך, בסדר? עכשיו לפי זה אנחנו עכשיו מבינים למה 3 שנים הם לא הגיעו להסכמה. למה? כי הבית מדרש של בית שמאי היה יותר קטן, אבל הם החזיקו שמבחינה איכותית הם יותר איזה, זה נכון, אנחנו יש לנו בית מדרש יותר קטן, אבל ברמה של התלמידים שלנו אנחנו הרוב. אז מה אתם רוצים להימנות לרוב? זה לא הוגן. איך אתם נותנים סמיכה לכל מי שעבר על כמה מבחנים, אנחנו נותנים סמיכה רק למישהו באמת שולט בכל מחמני התורה. אז לכן היה פה פלונטר, כי התורה אומרת לנו איך מכריעים, אחרי רבים להטות, אבל השאלה את מי נספור. אז לכן פה הקדוש ברוך הוא היה צריך להתערב, כי לא היה דרך להכריע. אז היה צריך לתת בת קול ולהגיד שהלכה כבית הלל. ככה אפשר להבין, ולכן כשפעם אחת היה הרוב של בית שמאי, בית שמאי לא היססו כי בית שמאי תפסו, זה לא היה מחטף, בית שמאי תפסו לשיטתם שבאמת הרוב זה שלהם. אלא מה? כמותית יש לבית הלל יותר, אבל מבחינת האמת יש לנו רוב, כי אנחנו מבחינה איכותית אנחנו רוב מניין, כן? אומנם לא כמותית, אבל אנחנו מבחינה רוב מניין, אנחנו... אז זה העניין הראשון. להמשיך עוד או שזה? אנחנו ממשיכים פה? עוד כמה דקות. אז זה נקודה אחת, למה 3 שנים לא הגיעו להכרעה? דרך אגב, אפשר אפילו להקטין, למרות שזה לא בדיוק מסתדר עם לשון הגמרא, אפשר להגיד שבעצם מה שבת קול אמרה זה שיש לבית הלל רוב. זה לא שבעצם, כן? זה לא שהיא הכריעה, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא פוסקים לפי בת קול, רק בת קול אמרה שהרוב זה לבית הלל. עכשיו שאלה שנייה, מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אומר הריטב"א בשם רבני צרפת דבר מדהים. אומר הריטב"א, כשמשה רבנו עלה למרום, משה רבנו קיבל ככה, הקדוש ברוך הוא לימד אותו על כל הלכה, 49 פנים לתאר, 49 פנים לטמא. זה ההלכה מספר אחד, אחרי זה הקדוש ברוך הוא עבר איתו להלכה השנייה, עוד פעם. משה רבנו, בסדר, אבל מה המסקנה? אז משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה המסקנה? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? את המסקנה אני לא אלמד אותך. המסקנה, זה כל, חכמי כל דור ודור יכריעו מה המסקנה. זאת אומרת, במצב מתוקן שיש סנהדרין, אז כל דור ודור הסנהדרין הוא שקובע הלכה, וברמה העקרונית, לא בתקנות ובגזרות, אבל בהלכות דאורייתא, איך שפרשנות של התורה, לסנהדרין יש זכות כל פעם מחדש לפרש. אז הקדוש ברוך הוא, בעצם יש פה מסר מאוד חשוב, בעצם הקדוש ברוך הוא לפי רבני צרפת, כשיש בזה מחלוקת בין הראשונים והאחרונים, פרופסור שלום רוזנברג ייחד פעם את כל המדרשים בנושא הזה בחוברת לא בשמיים, אבל לדעת רבני צרפת, העיקר בתורה זה כל המגוון הדעות שמביאים לאחדות של הקדוש ברוך הוא, כי האחדות של האמת של הקדוש ברוך הוא היא מאוד מורכבת. אז יש צד לתאר, יש צד לטמא, צד לטמא, עכשיו אנחנו לא יכולים להחליט מה אנחנו רוצים. אנחנו צריכים ללכת לפי הפסיקה של חכמי כל דור ודור, אבל מבחינת האמת יש צד לכל דבר. ולהפך, הקדוש ברוך הוא בעצם לימד את משה רבנו שהעיקר זה הדעות, לא למעשה, למעשה אנחנו צריכים ללכת לפי מה שפוסקים לנו, אבל מהבעיה עקרונית, כי התורה מכילה את הכל. בסדר? עכשיו, אם ככה, אז באמת למה אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים? הרי יש אמת בכל צד. מה אתם אומרים?
עולם גשמי אפשר לעשות את הכל.
לא דבר הזה, אבל... אם באמת יש אמת בשיטת רבי יהושע ובשיטת רבי עקיבא, למה שלא כל אחד יבחר איזה שיטה הוא רוצה?
כשההלכה נפסקת, לא יכול לעשות את
זה. למה זה כל כך חשוב בפסיקת ההלכה? יש כל מיני הסברים. זה דבר שכל עם ישראל יעשה את אותו הדבר, אבל לדעתי הדבר הכי חשוב, כי במצוות יש שני עניינים. א', אנחנו בגלל ידי עשיית המצוות אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, לאמת המוחלטת, זה מידת אהבה. אבל יש גם את מידת היראה, שאנחנו עומדים מצווים ועושים לפני הקדוש ברוך הוא כמו עבדים שעומדים לפקודות. עכשיו ברגע שאתה יכול לבחור בכל דבר מה אתה רוצה, אז אין פה את מידת היראה. לכן ברמה העקרונית של לימוד תורה בעיון אנחנו לומדים את הכל, ברמה המעשית אנחנו עומדים ומצווים לפי מה שפוסקי הדעות פסקו לנו, כי אחרת אז אנחנו לא, זה לא ציווי, זה בחירה שלנו כל פעם מחדש, ואין פה את הממד הזה של עבודת השם, בסדר? אבל בכל מקרה, לפי זה באמת מסבירים חלק מהראשונים, שמה הכוונה ששיטת בית שמאי סופה להתקיים, שבכל בתי המדרש לומדים גם את שיטת בית שמאי, נכון? אנחנו לומדים סוגיה, יש שיטת בית הלל, שיטת בית שמאי, אנחנו לומדים גם את שיטת בית שמאי, מנסים להבין גם את שיטת בית שמאי, זה דברי איתו. כשאתה, מה שאתם הוספתם, זה עוד מדרגה של העתיד לבוא אולי אפילו פסיקו כמו שיטת בית שמאי, אבל לא צריך אפילו להגיע לזה, גם בלי זה. שיטת בית שמאי זה חלק מהתורה, ולפי רבני צפת שעיקר התורה זה בעצם אפילו לא רק מה שנפסק למעשה, אלא כל הריבוי הדעות שהם בעצם מגלים את האמת האלוקית, אז גם שיטת בית שמאי נשארה להלכה, אבל אף אחד מאיתנו לא לומד ברצינות בפרשת קורח את שיטת קורח. נכון, קורח אמר טענה, כל העדה כולם קדושים ותוכם השם, אנחנו לא מתייחסים לזה. אנחנו מתייחסים לעניין הזה כשאנחנו לומדים את פרשת קורח, נכון? אז זה דבר, זה דבר זה. דבר שלישי, שנסיים בזה, אז למה באמת, אם באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה נפסקה הלכה כבית הלל? אז האמת שלפי מה שהרתבה אומר בשם רבני צפת, זה לא כזה מופקע להגיד שפוסקים לפי המידות. הרי מה הרתבה אומר? הרתבה אומר שבאמת, אלו ואלו דברים חיים, באמת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא לימד את התורה בשמיים, במרום, לכל צד יש צד אמת. חכמי הדורות שבכל דור ודור צריכים להחליט. אז כשהבת קול מכריעה, הרי גם זה אמת וגם זה אמת, אז יחיה לפי המידות, לפי המידות של, של בית הלל. אפשר להגיד ככה. אבל הרב קוק מופיע בכמה מקומות, אני חושב, בכמה מקומות זה בעולת ראיה, עכשיו ליד אין כאלוקנו. אז הוא מסביר, ובעצם אני קדם אותו, ממש העקרונות שהוא כותב זה מופיע בקרן אורה בסוף מסכת יבמות, יש לו שם דרשה שכתוב שם, וכל בנייך לימודי השם רב שלום בנייך, אל תקריא בנייך לא בונייך, שם רב לא יתתך ואין למה מכשול, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז אומר הרב קוק, מה זה אומר מרבים שלום בעולם? כשאנחנו רואים מחלוקות, אני חושב זה אומר ככה, זה אומר ככה, מתווכחים על כל דבר ודבר, על כל דף בגמרא יש לך 10 מחלוקות, אז אתה אומר איזה שלום יש פה. זאת אומרת רב קוק שבעצם המטרה האמיתית של תמיד חכם, אם הוא באמת תמיד חכם אמיתי, לגלות את האמת האלוקית. אז הוא אומר דעה שהוא מזדהה איתה ומבין אותה, אבל אחר הוא אומר דעה אחרת, ואז הם מתווכחים, ותוך כדי, אם הם באמת אמיתיים, הם לא יגיעו, הם לא יישארו איפה שנמצאים, כל אחד ילד משהו מהשני. אז יש מצב שהם באמת ישנו את דעתם לגמרי, ויש מצב שהם לא ישנו את דעתם לגמרי, לפחות הם יבינו את הצד השני ויקבלו מזה משהו. דרך אגב, הרש, אחד התירוצים של הרש בצמא הכוונה סופה להתקיים, טוב, עוד מעט נגיע לזה אולי, בסדר? אז אומר רב קוק שזו הכוונה שסופה להתקיים, סליחה, אומר רב קוק שמה הכוונה שמרבים שלום בעולם, שבעצם על ידי זה שכל אחד אומר דבר אחר, אז בעצם האמת מתבררת. לקרן אור יש משל אחר, הקרן אור אומר כשבונים בניין גדול, כתוב לא, אל תקי בנייך אלא בונייך. זאת אומרת, זה כמו, זה משל לבניין, תראו לך עכשיו אנחנו רוצים לבנות את הבית כנסת הזה. אז יש אחד שילך ויתחיל להרבב את הבטון, יש כאלה שיתחילו לבנות. עכשיו גם מי שבונה, זה יתחיל לבנות מהצד הזה, זה יתחיל לבנות מהצד הזה. עכשיו זה נראה, מי שמסתכל מהצד, זה נראה לו כאילו שכל עושה משהו אחר. אבל בסוף, אחרי כמה חודשים, כשהבית מסתיים והבית בנוי, אז פתאום רואים שוואלה, כולם בעצם עבדו ביחד, כל אחד מפינה אחרת, בעצם הבית נבנה. זה הכוונה של כל בנייך לימודי השם, אל תקי בנייך לבונייך. כשתלמידי חכמים שבונים את האמת האלוקית, כל אחד מתחיל משיטה אחרת, בסוף אבל הכל נבנה ביחד, כי בכל צד יש אמת מסוימת. אז אומר, אז לפי זה, כן, לפי זה יוצא, אני חושב שהרב קוק אומר את זה שם בפירוש, למה הבת קול יצא כדברי בית הלל? כי מה המטרה שלנו בלימוד תורה, חוץ מלפסוק הלכה למעשה? להבין את כל המכלול של התורה. עכשיו אם היו פוסקים כמו בית שמאי, מה היינו מרוויחים? רק את שיטת בית שמאי. אבל אם אנחנו פוסקים כמו בית הלל, הרי בית הלל מלמדים אותנו תמיד, בגלל שהם מנווטנים, הם מלמדים אותנו גם את שיטתם, אבל גם את שיטת בית שמאי, ולא עוד אלה שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. עכשיו, זה לא רק עניין של לימוד. אם הם מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, זה אומר שהם באמת מבינים את הסברה של בית שמאי, הם מלמדים אותה, אבל אם, למרות שיש להם סברה הגיונית, אנחנו חושבים שיש גם סברות אחרות, יש שיקולים אחרים, למה אנחנו פוסקים אחרת? אז מבחינת, זה לא רק בגלל שהם היו יותר צדיקים, מבחינת המטרה של הפצת התורה ושלמות התורה, היה עניין לבחור בשיטת בית הלל, כי הם למדים את כל המכלול של התורה. ככה יוצא, אני חושב שהוא אומר את זה גם פירוש על העניין הזה, אבל אם לא, זה מה שיוצא מדברי הרב קוק שם. וזה, טוב, זה מסר גדול. טוב, נראה לי, נעשה פה רק נגיד עוד נקודה, שחלק מהפרשנים אומרים, שלכל ששמיים, אם אתה באמת חולק לששמיים, יש מצב שאתה בסוף תשנה את דעתך. כן, שאנחנו רואים שיש כל מיני מקרים שבהם בית הלל חזרו להורות כבית שמאי, ובית שמאי חזרו להורות כבית הלל, ורבי עקיבא חזר להורות כבן עזאי. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כל מיני מקרים שבאמת אם אתה בא בגישה שאתה לא מתווכח כי אתה רוצה לבסס את הדעה שלך ואת הגאווה שלך, אתה באמת רוצה לברר את המיטה של תורה, לפעמים אתה גם, אתה תחזור. ואנחנו רואים, כן, יש ביטוי כזה של, שמופיע בהרבה בשוטים, ששבחיו, איך זה הולך? מודים דרבנם שבחיו, כן? שהשבח של חכמים שאומרים להם לשנות את דעתם. בדיוק עכשיו בשבת, העברתי שיעור שבת בקהילה על ירושה ברבנות, אם יש ירושה ברבנות או אין. אז מי שכתב תשובה מפורסמת על זה, זה החתם סופר. הוא אומר, אין ירושה ברבנות, זה בסימן י"ב. בסימן י"ג הוא כותב תשובה אחרת, ופתאום הוא שונה את דעתו. והוא לא מתבייש להגיד, הנה אני עכשיו מצאתי דרך להצליק את שיטת הרמ"א. כן, זאת אומרת, הגדלות של תלמידי חכמים, והוא לא מסתיר את זה, זאת אומרת, הוא מפרסם את התשובה י"ב ותשובה י"ג, הוא לא מסתיר את זה שהוא שינה את דעתו. זה הגדלות של תלמידי חכמים אמיתיים שיודעים גם לשנות את דעתם, כשהם משתכנעים שבאמת הדעה הזאת זה. אז יהי רצון שנזכה לחלוק לשם שמיים, לכבד את הדעות של התלמידי חכמים האחרים וללמוד מהם, לפעמים אפילו אנחנו נשנה את דעתנו. ואם נזכה לזה, אז נזכה שגם הדעה הזאת, המחלוקת הזאת תישאר לו ימים ושנים, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.